שלום לציבור המחנכים היקרים. מאחר והנושא שלנו היום זה עניין החינוך, יש אמנם גם רובד שנקרא הוראה, כיצד ללמד, שיהיה בעל השמועה עומד כנגדו, אבל זה יכול להאהיב את הלימוד. חינוך זה יותר קשור לשינוי ועיצוב האישיות. ואנחנו היום בדור שקשה לחנך. הנושא של השיעור שאני אנסה לתמצת אותו כמה שאפשר, זה מוטיבציות חינוכיות בעידן הנהנתנות. יש לנו ביהדות, במקביל לפשט, רמז, דרוש וסוד, ויש מוסיפים רזין דה רזין, אז יש גם אסכולות שונות ביהדות. יש לכם בטבלה פה הלכה, מוסר, חקירה, קבלה וחסידות. כל אסכולה בשיטתה. ביחס לשיעור שלנו היום לא הייתי כרגע מתחשב בראשונה, כי הראשונה היא לא מוטיבציה, היא פקודות, מה צריכים לעשות, הלכה, חובות האיברים. השאלה היא מה קורה כשלא בא לי לעשות. אין לי חי, אז כתוב, אז מה אם כתוב? זו הבעיה שלנו. אז יש ביהדות כמה וכמה אסכולות שמטרתן היא לא ללמד מה לעשות, אלא להיות מניע שיהיה לי חשק לעשות. אז יש בזה דרגות, והדרגות מחולקות לפי ההשקפה של כל אחת מהאסכולות לגבי מהי תכלית הבריאה. יש בזה ויכוח גדול בין הראשונים, בין ההוגי הדעות. המוסר, במיוחד רואים את זה אצל הרמח"ל, אז התכלס של הבריאה היא להיטיב לברואיו. היות וטבע הטוב להיטיב, אז הוא רצה להיטיב לברואיו. מהי אותה הטבה? השכר בגן עדן. אז לכן מוסר, מבלי להיכנס לכל מיני גוונים של מוסר, אבל בגדול מוסר מבוסס על כדאיות רוחנית. יש עולם עליון, יש שכר ועונש. בדורות האחרונים של המוסר התחילו לדבר גם לא רק על האוילום האליין, אלא גם על האודום, לבנות אדם שלם, אדם ערכי, לזכך את המידות של האדם, שהוא יהיה אדם מושלם. זה אינטרס, תשאף לזה. אחרי זה יש חקירה. לצערי היום כמעט ואין בחינוך הקטע הזה. חקירה זה כמו תורת הרמב״ם, מה שקוראים מחשבת ישראל עמוקה, מוירי נבוכים, כוזרי, הדברים האלה של היסודות הלוגיים של היהדות. זה מבוסס על אחת מהשיטות של בריאת העולם, בגין דלהשתמוד עין לי, כדי שאנשים יכירו את הבורא, זו המטרה. דע את אלוקי אביך. בשפה שלנו אני קורא לזה מחשבת ישראל. מה מביאה אסכולה כזאת? מחויבות מתוך הכרה. זאת אומרת, אם יש לך ספקות, האם היהדות היא אמת או לא, אני אמת לך את מציאות הבורא, את מציאות המתן תורה, ומילא תדע שזאת האמת ואי אפשר להתחמק ממנה, אז בחר באמת. דרגה יותר גבוהה, שהיא די לא כל כך נגישה, זה הקבלה. הקבלה מבוססת על עיקרון שהאריז"ל, שהשבוע הייתה ההילולה שלו, אומר שתכלית הבריאה היא לגלות שלימות כוחותיו ופעולותיו של הבורא. והיא מחנכת לכוונות, לדעת עד כמה כל מעשה שלי כאן למטה מחולל נפלאות למעלה. שמעתי פעם מהרב גינזבורג המקובל רעיון נפלא, למה רק תורת הסוד נקראת קבלה? הרי כל התורה משה קיבל ומסרה וקיבלו מהם. אז אומר קבלה, השורש המילה קבלה עקוב בית למד, איפה הוא מופיע בחמישה חומשי תורה? במשנה הוא מופיע, בגמרה הוא מופיע, אפילו בנח, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, בחמישה חומשי תורה. זה פועל מאוד שימושי, מופיע רק פעם אחת. מקבילות הלולאות אישה אל אחותה. תורת הקבלה היא תורת המקבילות. איך התפילין שאתה מניח פה למטה, אם הם לא יהיו באמצע, זה לא בדיוק בין החוכמה והבינה, אז המשוך העליון לא תהיה. יש אנשים שזה מקסים אותם, והם מתחילים לחיות את זה. תורת החסידות, שהיא הכי אחרונה מבחינת הדורות, ההתגלות של החסידות, ומי שמאמין בהשגחה העליונה מבין שאם היא התגלתה בדורות האחרונים, כנראה שהיא נחוצה במיוחד בדורות האחרונים. היא יושבת על נקודה שאני לא בטוח אם מספיק זה ידוע בציבור. אם תשאל בציבור מה רוצה חסידות חב"ד, יגידו לך להתבונן בגדולת השם, לנצח את היצר הרע, אבל יש משהו עמוק יותר שלא כל כך ידוע. תורת חסידות חב"ד אימצה מאמר שמופיע בתנחומה, אבל אף אחד לא שם לב לתנחומה הזה, והבעל שם טוב ובעל התניא הפכו את המשפט הזה למוטו של כל היהדות, ואני אסביר אותו. והתנחומה אומר ככה: נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. יש פה כמה חידושים. א', המגמה לא בשבילך, כל הקודמים דיברו על משהו בשבילך, מה יהיה לי מזה? אני אקבל שכר, אני אדע את השם, אני אחולל נפלאות למעלה. פה אומר, הוא רוצה מטרה. מהי המטרה שלו? שישקינו את אורו העצמותי דווקא פה למטה, מה שיותר תחתון. אין לנו כרגע זמן להסביר את המושג נתאווה, מה שייך אצל אלוקים, תאוות. כך הוא רצה, נקבל את זה כנתון. זה הרצון שלו. מה הוא רצה, אפשר לדבר. הוא רצה שיגלו את עצמותו, את הקדושה העליונה, פה בעולם הזה התחתון. ומה שיותר תחתון, יותר הוא מתענג. עכשיו, בקטע הזה, מה שאנחנו נדבר היום, הרעיון הזה, הנוסחה הזאת, היא בעצם חודרת לסוד האני ורתימתו לעבודת השם. אני כותב פה בשפה צברית, ניטרול הבלי. מי שעוסק היום בחינוך, לא בהוראה, הוראה זה סקטור אחר, זה איך ללמד יפה ואיך שידעו, אבל לחנך. היום אתה אומר למישהו, תהיה לך גן עדן, תודה רבה. אני מבטר, אתה עושה לי טובות. אני מעדיף ציפור אחד ביד מ-10 על הגג. אתה אומר לו, אבל הרמב״ם מוכיח לוגית שזאת האמת. מה זאת האמת? מה אני עושה? מה אני עושה שלא בא לי? אני לא צריך ללכת הרבה דורות אחורה. אני לא כזה מבוגר. אבל לפני 30 שנה, כשהייתי עומד במבצע תפילין, הוויכוחים היו, יש אלוקים, אין אלוקים, אבולוציה, לא אבולוציה, אז ברתיחה גדולה. ואם הוכחת לו, וואלה, אתה צודק. היום, הוא אומר, הכל נכון, אלוקים, יש אלוקים, והוא באמת התגלה בסיני, אז זה הוא רוצה, נו, הוא רוצה, אני לא בא לי. לכן במשרד החינוך, עשו את השיטה של תוכנית הליבה, מה שלי בא זה מה שאני עושה. אז בואו נראה, כי הזמן שלנו קצר והנושאים ארוכים, אבל לציבור שכמותכם לא צריכים להאריך, מועט המחזיק את המרובה. פילוסופיית החסידות גורסת ששורש כל החטאים והמרי זה התחושת האני, הישות, האנוכיות. הקונפליקט התמידי בין האני והאנוכי. נגיד שהוא צודק, נו, הוא אמת, אבל תן לי, אני הקטן, תן לי לחיות את החיים הנעימים שלי, עזוב אותי, אל תטרטר אותי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? במילים אחרות, גם אם השכל יכיר בקיום הבורא, וגם אם הוא יכיר שהתורה היא מהשמיים, עדיין האני שלי מתמרד, ואם הוא לא מתמרד בפועל, אז לכל הפחות הוא מרגיש מחנק. זאת אומרת, הוא מקיים מצוות, אבל כל הזמן הוא בתת מודע אומר, למה נפל עליי להיות חרדי? כל הדברים הטובים בדיוק הזה, אמר לי השבוע מישהו, שהיום הציבור החרדי, 15% מהם בעלי תשובה, והשאר תינוקות שנשבו. נפל לתוך זה, מה הוא יעשה? מה זה תשובה אמיתית? לא רק להתחיל לקיים מצוות מי שלא קיים. ושבת עד השם אלוקיך. אז יש פירוש חסידי אומר, תעשה כזה תשובה, תיכנס לעומק העצמיות שלך, עד שהשם הוא יהיה אלוקיך. שאתה תרגיש אותו בתוכך. במילים פשוטות, התמזגות הרצון האנושי עם הרצון האלוקי. לא היה איזה פטנט, איזה נוסחה, שהיינו יכולים להביא אדם להגיד, מה שאתה רוצה, נו, זה השם רוצה, יופי, בדיוק מה שאתה רוצה. אז הוא יעשה את זה עם כל הכיף. זה הרצון שלי. הבעיה שמרגישים את זה כניגוד. אז בואו נעשה עכשיו תרגיל, ששוב אני אומר, זה נושאים עמוקים, ואני משתדל ממש לתמצת את זה. מי שירצה בהרחבה, יש לי פה ספר שנקרא לדעת, להאמין, שם הרחבתי בזה וזה. אז השאלה מתחילה ככה. אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו את השאלה הראשונה שנשאלה בעולם. מה הייתה השאלה הראשונה שאלוקים שואל את האדם? אייקה. זה ידוע, כולם שואלים, מה אתה לא יודע, איפה הוא? אייקה! איפה האני שלך? מי אתה בכלל? אתה אומר, לא בא לי, לא מתחשק לי, מי זה הלי הזה? מי אתה האני? בזה החסידות עשתה משהו שהאחרות לא עשו. האחרות דיברו לרבדים היותר חיצוניים של הנפש, השכל. בוא נשכנע את השכל שלו. בוא נשכנע את הכדאיות שלו. אבל יש לכל אדם, יש את גרעין האני, ואני משתמש פה גרעין במובן האטומי. סביב הגרעין הזה נעים כמו אלקטרונים, כל מיני רצונות ומחשבות ותאוות ודמיונות. אתם יודעים מה זה פיצוץ אטומי? שחודרים לתוך הגרעין ומבקעים אותו. אפשר לעשות את זה באדם? ואם נצליח לעשות את זה ביקוע כזה של האני, תשתחרר אנרגיה כזאת שמשנה את כל הסביבה, לא רק אותך. עיין ערך שליחות. בא איזה שליח לאיזה מקום, טוב, כל הסביבה משתנית ואנשים מתפלאים. איך עושה את זה? באיזה כוח? מה הסוד פה? החדירה לאני של האדם על ידי החסידות. בואו נראה. אנחנו נדבר עכשיו קצת כמו פסיכולוגים. קודם כל, כשאתה שואל אדם מי זה אני, הוא חושב את זה לשאלה הכי טיפשית. מה זה מי זה אני? אני, נו. כשהוא עושה ככה אני, הוא מתכוון כל המכלול, החליפה שלי, הגוף שלי, הרגש שלי, השכל שלי, הדעות שלי, החינוך שלי, הגנטיקה שלי. כל זה, זה אני. אז דבר ראשון, האני אף פעם הוא לא מכלול. האני זה מילה הכי פרטנית שיש בעולם. אפילו חמצן ומימן שבמים, אתה יכול לשאול, מי אני, החמצן או המימן? אם החמצן הוא אני, אז המימן הוא הוא. אתה יכול להגיד אנו, כן. אבל אני צריך להיות איזושהי נקודה עצמותית שלא מתחלקת. מה זה? בוא נלך מהחוץ פנימה. ככל שהאדם יותר שטחי, הוא יזהה את האני שלו עם הגוף הביולוגי שלו. אני? זה לא קשה להבין שהגוף הוא בסך הכל אובג'קט. הוא לא סובג'קט. הוא לא אני. קיבלתי כלים שאני מפעיל אותם. עכשיו, מה הראיה שהוא לא אני? אני לא מכיר אותו. את אני לא צריך ללמוד אותו. אני מרגיש מה זה אני. אבל את התחול שלי אני לא יודע אפילו איפה הוא. ומה זה ההיפופיזה. זה מין מכשיר כזה שהנוירולוג הוא כמו מוסכניק שיודע לתקן את הרכב שלי, אבל זה לא אומר שזה שלו. אני יכול גם ללמוד כמוהו. אבל אני זה משהו שרק אני יודע. רשות היחיד של ההכרה. טוב, אז זה לא הגוף. אז מה כן? השכל. השקפה שלי. גם זה לא אני. זה מין כלי רוחני, לא ביולוגי, מחשב נייד שאלוקים נתן לנו, שאם אני ארצה משהו, אז המחשב ידווח לי איך אני אוכל להשיג את זה. והראיה הכי טובה שהשכל זה לא אני, אם השכל היה אני, אף אחד לא היה מאשן. כי אני רוצה לחיות. והשכל אומר לי, בוינה, שמעתי אותך, אני לוקח את זה כהמלצה, אבל אני רוצה להשם. מה אכפת לי שהשכל אומר שזה לא נכון? זאת הבעיה שלנו. נלך יותר עמוק. אז יבוא אחד יגיד, הבנתי, עכשיו אני יודע מי זה אני. הרצון. והרצון באמת מתקרב למושג אני. למה? א', רק אני חש את הרצון שלי, אף אחד לא יודע מה אני רוצה. רק אני מרגיש את זה. ב', את הרצון אני לא צריך ללמוד, להתאמן. תינוק בן יומו מרגיש שהוא רוצה חלב הם. הרצון זה ממש גרעין אני. אז הגענו לחוף מפתחים, כן? אבל האמת היא שלא. כי כל אחד מרגיש שבתוככי נפשו מתרוצצים מאות רצונות שונים וסותרים זה לזה. אז מי זה אני, הרצון לאכול גלידה, או הרצון ללמוד בבבטרה, או הרצון לנקום, או הרצון לאהוב? מלא רצונות. אז מה, אני הוא אוסף של רסיסים? לא יכול להיות, אני מחפש את הנקודה הגרעינית. האם לכל הרצונות המרובים הללו, האם יש להם איזשהו מרכז אישיות? בואו תשמעו רעיון שמפותח בתורת החסידות בהרבה, אני אומר רק את התמצית. חבל שאין לי פה מצגת, הייתי מראה את זה יותר במוחש. דמיינו לעצמכם מין שרה עם שלוש דפנות, צלעות, ומסתיימת בשפיץ. אז השפיץ הוא נקודה. אחת. עכשיו אני אקטום את הקודקוד של המנסרה במילימטר. מה יתהווה שם למעלה במקום הקטימה? מה יתהווה שם? משולש פצפון שהצלעות שלו נושקות לנקודה מרכזית. הדימוי הזה מתאים לרבבות הרצונות שלנו. הם באמת מתקרבים לעני, אבל השורש שלהם הוא נקודה אחת. הקיום. והקיום הזה מתחלק לשלושה קודקודים במשולש הקטן, ומשם כל הרצונות שיש לי הם או בקודקוד הזה או זה או זה. מה הם שלושת הקודקודים של הקיום? הקיום האישי, השאיפה להיות, פשוט להיות, לא להיעלם. השני זה הקודקוד, הקיום המיני, שפירושו הרצון להנציח את האני שלי לדורות. והדבר השלישי הוא הקיום הסביבתי. כל יצור תורם משהו לסביבה. אם זה צמח שמפיץ ריח נעים, או שתורם דבש לדבורה, או בעלי חיים שעוזרים לנו באיזון של הטבע, כל נברא יוצר איזשהו תרומה ליקום הכללי. עכשיו, שלושת הקודקודים של הקיום הזה, שלושתם, אם נחפור בהם, הם לא אינטרס שלי, למרות שזה נראה כן. איזה אינטרס יש לי לחיות? זאת אומרת, אם אני לא אחיה, כל המוסד שלי, אדוני, יש הרבה בבית הקברות שחשבו שבלאדם לא יהיה. אין לך שום סיבה אמיתית לחיות. פשוט, הבורא רצה דירה בתחתונים, אז הוא צריך לייצר תשתית של עולמות תחתונים. אז הוא צריך שהחתול, אני יורד אפילו, לא דווקא מדבר, גם בעלי חיים. אני אתן לכם נוסחה, אתם תבדקו אותה אחר כך לבד. אין שום יצור, לא בעל חיים ולא צמח, שיש בו משהו שהוא לא לקיום האישי, לא לקיום המיני ולא לקיום הסביבתי. הוא לא קיים פשוט. פרח דואג לקיום האישי שלו על ידי חתירה בשורשים בסלע. מה אכפת לך? אז לא תהיה. האדם משלה את עצמו שאם הוא לא יהיה, אוי ואבוי מה יהיה. הפרח, יש סלע, אתה לא יכול להתפתח, אז תמות. לא, הוא חותר, מה אתה חותר? אני צריך להיות. ומיד הוא מוציא פרחים, שזה ההאבקה שלו, שאחר כך יהיה מזה פרחים נוספים. מה אכפת לך מה יהיה? הבורא שתל בו את האינסטינקטים האלה. עכשיו, איך המדע יפרש את זה? פשוט, ימציא מילה לטינית. אינסטינקט. ואז אני שואל אותו, אבל מי אינסטינקט את האינסטינקט? וראי זה פלא, יש מיליארדים נבראים וכולם, יש הבדל ביניהם, אבל המוטו הזה, קיום אישי, קיום מיני, קיום סביבתי, נמצא בכולם. אני אתן לכם אתגר, תמצאו לי פרט אחד בכלב, בסוס, בפרח, שהוא סתם כזה, זה לא מביא לא לקיום אישי, לא לקיום מיני ולא לקיום סביבתי. לפעמים זה מביא בעקיפין, אבל זה מביא. ואז אם אני אשאל את הפרח ואפילו את האדם, מה אתה חותר כל כך לזה? מה איזה אינטרס יש לך בזה? אם הפרח היה יכול לדבר, אז היה אומר, זה אני? אמרו לי, יהי פרח. אז בעצם מהותי אני מממש את הרצון האלוקי. איפה אומרים את זה בתפילה כל יום, בלי ששמים לב לפירוש המילות? אש וברד, שלג וקיטור, רוח שערה, כל זה, זה רק עושה דברו. That's it. עכשיו, זה מסביר גם עוד דבר. ישר כוח. אנחנו עדים לתופעה, גם היא תופעה נורא פשוטה שכל אחד מכיר אותה ואף אחד לא חשב לעומק מאיפה זה בא. נגיד שאני רוצה לאכול, אז יבוא המדען ויגיד שזה פשוט דבר ביולוגי. הגוף זקוק לדלק. אפשר להבין את זה. אם אני לא אשים דלק, הגוף לא יעבוד. אבל מעניין. כל פעולה שאני מבצע משלושת הקודקודים האלה מלווה בלוויינים קבועים, שני לוויינים קבועים. כל רצון יש לו שני לוויינים, העונג והצער. כשאני אוכל, אז זה לא רק פעולה טכנית. למשל, להבדיל מרכב, שגם הוא אובייקטיבית, הוא לא יכול לנסוע בלי דלק. אז למה יש דלק ברכב? כי הוא צריך לנסוע. אבל מעניין, זה לא אינטרס שלו. אם נגמר הדלק, הרכב לא רק שהוא לא רץ לתחנת הדלק, הוא אפילו לא עושה פרצוף חמוץ, אני רעב. ואם שמת לו דלק, הוא לא עושה, ברוך השם, החייתני. הוא אדיש, היה צריך להיות גם האדם ככה. יש המילנים, חי, אין המילנים, לא, משהו. וכשאין, אז הוא מצטער, פשוט הוא מרגיש מצוקה. וזה לא רק אדם, גם בעל חיים. תיקח לחתול את הגורים, אתה שומע שהיא בוכה. תיקח לפרח את האור השמש, הוא לא בוכה, אבל הוא פתאום עושה פרצוף של נבילה. וכשאתה נותן לו את מה שצריך, הוא חי. לפי מה שדיברנו, זה יהיה מאוד מובן. זה פשוט נהיה הגיוני. כל פעולה של הנברא היא פונקציה של רצון אלוקי שהושתל בו. כשהוא מבצע את הרצון האלוקי, זה עצמו נותן לו תחושת עונג. וכשמשום מה לא מתאפשר לו לבצע את מה שהוא נוצר בשבילו, אז הוא מרגיש כאילו קבצו לו את הצינור חמצן, מרגיש מחנק, צער. זה סודה. עד כאן נשמע נחמד. הסברנו את כל היקום. כאן מתחילה הבעיה הגדולה. אם הנוסחה של המשולש התכליתי היא עובדת מצוין בדומם, צומח וחי, והיא מאוד סבירה, כשהיא מגיעה למדבר, לאדם, הנוסחה הופכת להיות שבירה. מה אני מתכוון? האדם חריג בכל אחד משלושת קודקודי המשולש התכליתי. דהיינו, עושה את זה בקצרה. שאל אדם רגיל, נורמטיבי, אתה הולך לאכול, למה אתה אוכל? שאתה גם מסתכל, למה אני אוכל? צריך לחיות, לא? בוא נראה אם אתה אוכל מאכלים שמביאים לחיות, או מאכלים של ג'אנק פונד שהורסים אותך. תסתכל בחתונה, מה נשאר על השולחן? הסלטים והפירות. וכאן לא קשור לחסידות, שאל רופא, בוא, אתה הורס את עצמך? אבל זה טעים, סיגריה אחרי הקפה, תאכל קרוב, בננות. לא. אז מה אתה אומר שאתה אוכל בשביל לחיות? הלאה. בקיום המיני, הייצור היחידי בעולם שמשתמש ביצר המין לא לצורך הנצחת הדורות, ואפילו הייתי אומר לנטרל את המצחת הדורות, זה האדם. אז מה אתה מתעסק בדבר הזה בכלל? זה לא מוביל לשום כלום. והיצור היחידי בעולם שהורס את הסביבה ולא תורם לסביבה, הורס אותה, זה היצור האנושי. וכאן נשאלת שאלה מוזרה. אם הרצונות היו משהו עצמאי, לא שואל אותך מה לרצות, מה שאני אוהב את זה אני ארצה. אדוני, אם אלוקים לא שתל בך רצון להמילנים, לא היית רוצה את זה. והראיה, אוכל עולה הרבה כסף. בוא נחליט שאני רוצה במקום המילנים, אני רוצה לאכול גיר. גיר יש הרבה בחינם. נאכל גיר, מי אמר שצריך לאכול מה שאתה קבעת? אין לך אפילו חשק לזה. יותר מעניין, בבעלי חיים זה עוד יותר מעניין. סוס, אוכל תבן. נגיד לו, תגיד לי, אתה שפוט? כך, יש פה גלידות, יש פה ג'אנק. לא שהוא מתאפק, פשוט לא בא לו. למה לא בא לו? כי פה החידוש מה שאנחנו הולכים להגיד היום. רצון הוא פונקציה של תפקיד. הבורא שרצה שהיצור הזה יתפקד משהו, איך הייצור ידע שהבורא רוצה שהוא יתפקד? מה, הוא מתקשר איתו? אז הוא שתל בו דחף, והדחף הזה מוביל אותו למטרת הקיום, למטרת הנצחת הדורות ולתרומה הסביבתית. אז הווה אומר שכל מה שאני קורא אני רוצה, זה הבלוף הכי גדול. עכשיו אתם יודעים למה קוראים לזה עולם השקר? לא בגלל שהעיתונים עובדים בלילה, כן? ומפיצים שקרים. כל המציאות של תחושת אני ואפסי עוד, מה אתה בכלל? מי אתה? אני רוצה, מאיפה בא הרצון הזה? חקרת פעם? למה שאני גוש מולקולות יתנפל על גוש מולקולות שנמצא במגש? מה לי ולא? ועוד להגיד אחרי זה, כמה זה טעים. כי יש בורא שרצה שהייצור הזה יחיה, אז הוא שתל בו את הרצון. אז יותר נכון יהיה להגיד, לא אני רוצה, אלא אני נדחף. זה לא אני בכלל. זה דוחפים אותי לעשות את זה. ואם הבנו את זה, אז נשאלת השאלה על החריגות. כל הדומם צומח חי, אני מבין מאיפה באים האינסטינקטים שלהם והפעולות שלהם והתכונות שלהם, הכל בהתאם למשולש הקיומי. מי מעוניין בקיום? הבורא רוצה נבראים תחתונים שבהם הוא יוכל לעשות משכן, אז הוא נתן בהם את הרצונות האלה. אבל רבוי נשאלו היום, למה שתלת בבן אדם רצונות חריגים שאינם מובילים לא לקיום אישי, הורסים את החיים, הורסים את ההולדה, והורסים את החיים החברתיים? הרשע הכי גדול ביקום זה האדם. למה הכנסת בו את זה? לשם מה? והפלא הכי גדול הוא, אמרנו קודם שהעונג והצער הם פונקציה של קיום תפקיד שהבורא. אז אם התפקיד הוא תפקיד קיומי, אני מבין למה הדבורה שמחה כשהיא מצאה דבש, כי תפקידה בעולם זה לייצר דבש. אבל אתה האדם, הרי לא היית צריך לעשות את זה, זה לא טוב מה שאתה עושה. איך יש בזה גם עונג? זה הכי מילא זה שאתה התקלקלת והרצונות שלך הולכים לסיגריות, אבל איך אתה יכול עוד להתענג מזה? אתה עושה דברים הכי הרסניים לעצמך, לעולם, למשפחה, ואתה מתענג. מאיפה בא העונג הזה? ושוב אני חוזר, עונג לא קונים בבית המרקחת. עונג שתול בך מהבורא. עונג שלא נשתל בך, אתה לא יכול בכלל להתענג בו, כי הוא לא נשתל בך. אז בשביל מה אלוקים ייצר את זה? מה יש לו מזה? בפרט שאתה מתבונן שהדומם צומח חי הם 99.9% מהעולם, ובכל היצורים הנוסחה של הקדוש ברוך הוא עובדת פיקס. מגיע לאדם פאר ותכלית הבריאה, פתאום משהו התפקשש לו, פתאום יש זמורות פרא שיוצאים מהמשולש התכליתי וסתם בא לי. איך זה? הייתכן? עכשיו דבר נוסף שכדאי, איך אומרים, להדגיש את זה, מהרעיון שאנחנו עכשיו לומדים מוצאים עוד תובנה. היום כשאומרים למישהו דת, אפילו אם הוא מסכים עם זה, הוא אומר, אתה יודע מה, כשאני יותר מבוגר אני אחזור, תן לי קצת לעשות חיים. החיי ההבל נחשבים לעשות חיים. מה זה נקרא לעשות חיים בשפה של הדור הנהנתני? בלי שום מחויבויות. אפילו, לא רק דת הוא לא רוצה. כבר מאחם, אתה בית ספר ייגמר, לזזל כל הלימודים האלה, הוא לא רוצה לימודים, הוא לא רוצה צבא. הוא רוצה להיות ציפור דרור. לעשות מה שבא לי. לפי מה שעכשיו למדנו, חידוש גדול. חיים פירושו מילוי תפקיד. מה זה צמח חי? שהוא כל הזמן חותר להיות. למה הוא צריך להיות? הוא צריך את זה? לא. הוא מקיים רצון עליון. אז בואי נעתי, אז מה אם אלוקים רוצה? שירצה, אתה תפסיק לינוק מהשורשים. אז הוא הסתכל עליך הצמח, יגיד, אתה מציע לי למות? זאת אומרת, בעומק חיים פירושו מילוי תפקיד. אז אם כך אני שואלת שאלה, איך יכול להיות שהדבר שהוא הפך מילוי התפקיד, הדברים ההרסניים שבאדם, איך הם בכלל, מי שתל אותם? אתם יודעים מי התלבט בשאלה הזאת? לא בדת, פרויד. הוא התפלא באמת. כל האינסטינקטים הטבעיים הם לצורך קיום. ככה גם המדענים מסבירים, למה יש אינסטינקט כזה? זה מביא לקיום של הייצור הזה, של הדג הזה, של העכבר הזה. מגיע האדם, יש לו יצרים אדירים שהם בכלל מביאים הרס. איך פתר את זה פרויד? המציא מילה חדשה, כנראה שיש באדם גם יצרי הרס. תודה רבה. זה נקרא תיאור, זה לא ביאור. למה? מאיפה זה בא? וזה גם הורס את התזה הרחובית. שאתה שואל היום אדם אינטליגנטי אפילו, מה תכלית כל הקיום הזה? בשביל מה אתה חי? בשביל מה אתה רודף, עובד? זה, מה התכלית של כל זה? מה הם אומרים? הקיום. מה? הקיום עצמו לא תכלית טובה? למה הפרח בורח? כדי להיות קיים. אני אוכל, עובד, עושה מסחר, כדי להיות קיים. הקיום הוא התכלית. אין שום כפיפות דתית, אין אף אחד שיגיד לי מה לעשות, פשוט נולדתי כדי להיות קיים. אז אם הקיום הוא הנוסחה, אז יש שאלה גדולה. בדומם אני רואה קיום, בצומח קיום, בחי קיום, ביצור שהוא השפיץ נזר הבריאה, הוא היה אומר להיות סופר קיומי, פתאום מגיעים לפירמידה של הבריאה לשפיץ, כל הקיום מתפורר והופך להיות הרס. מי תכנן את הדבר הלא הגיוני הזה? אז בואו נראה. המצב הזמן שלנו חמור. הרעיון הזה נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, לפי שיטת חב"ד, לפי המשנה של חב"ד, הרעיון הזה הוא עצם הלוז של כל היקום. כל מה שקיים ביקום, מחיידק הפניצילין ועד הכוכב לכת הכי רחוק, מהעובד אלילים הנידח ועד להבדיל אלפי הבדלות הצדיק הכי גדול, כל אלה קיימים רק כפונקציה של התכלית הזאת. נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זה הנקודה של הבריאה. מביאים על זה משל. אני אקח דבר שקרוב לליבי, גם ללבכם אני מבין. קח את ספר התניא. יש בו מאות אלפי אותיות, אלפי מילים, מאות משפטים, עשרות פרקים. אבל יש בו איזושהי נקודה מרכזית. יש אנשים שסתם מבלבלים, כל חמש דקות אומרים משהו אחר. אבל אחד שעושה יצירה שהוא עבד עליה 20 שנה, על ספר הקטן הזה, אז היצירה הזאת היא אורגניזם אחד. מהו עצם הלוז של התניא? עכשיו, מי שלא יודע, הוא יפתח פרק ל"ב בתניא, ויגיד, אני יודע. תניא זה ספר של אהבת ישראל. נכון? יש שם גם בפרט הזה, אבל זה לא התניא. אם הוא יפתח פרק חפזיין, זה תניא, זה עיצות נגד דיכאון. אבל מה באמת התניא? הוא אומר מיד בתחילת הספר שלו. לבאר היטב איך הוא קרוב הדבר אליך מאוד, בדרך ארוכה או קצרה. אני באתי לבאר לך דבר אחד. עכשיו, אם הוא מעיד ככה, אני יכול פה, אפילו שאני לא הלמדן הכי גדול בתניא, אין משפט אחד בתניה שלא קשור לנקודה הזאת. לא תמיד בישירות, לפעמים בעקיפין. אם הוא לא היה קשור לדבר הזה, הוא לא היה נוצר. מתקובל עליכם? עכשיו זה בבני אדם. נסו לחשוב על הקדוש ברוך הוא, כל הזמן מי שלומד תניה, חסידות, מדובר כל הזמן דבר הוויה, כל הנבראים דבר הוויה, דבר הוויה. הרבה אנשים חושבים, דבר הוויה זה אוסף של מילים. זה דבר הוויה ברזל, זה דבר הוויה עץ. ומה סך הכל? הרבה דבר הוויות. תארו לכם שמרצה עולה לבמה ואומר, א', סוס, בקבוק, יטוס. מה זה? זה דיבור זה? דיבור זה משהו שהמרצה מגיע, יש לו נקודה אחת בעצם. אם הוא היה יכול מהמוח שלו להעביר אליך את אותה נקודה, לא צריך הרצאה. כדי להעביר את אותה נקודה, הוא משתמש במילים, במשפטים, עד לאותיות. עכשיו, האם זה נכון לומר שברגע שהמרצה, כל עניינו להביע נקודה אחת מרכזית, כל משפט שיוצא עכשיו מפיו, לא ייתכן שהוא לא קשור איכשהו לנקודה המרכזית. אפילו הבדיחה שאמרתי, תוכנית הליבה, זה בגלל שאנחנו רוצים לדבר על בלי, ורוצים להסביר מה זה. אם יש איזה מילה שהיא לא קשורה לנושא הרצאה, היא פשוט לא יצאה מפי. נסו לחשוב על זה. הקדוש ברוך הוא דיבר, מאמרות קוראים לזה, לא דיבורים, מאמר, אחד כותב מאמר. אז יש שם הרבה אותיות, הרבה מילים, ויש נקודה אחת. הנקודה האחת של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיהיה תחתונים, ובתוכם יעשו דירה. נשכין אותו. אז בואו נראה בעצם איך בנוי הרעיון של דירה בתחתונים. תראו, כתבתי פה משפט חזק. כל היצורים, האינסטינקטים והמצבים שביקום אינם אלא פונקציה של אותו רצון נקודתי. דבר שאיננו עונה על אותה נקודה, פשוט אינו קיים. ואני מתכוון כל היצורים, אפילו אלה עובדי האלילים. אפילו היהודים האפיקורסים שעובדים נגד הדת ועושים דברים איומים. זה פונקציה של דירה בתחתונים. אם זה לא היה, לא היה נברא כזה שמעשן בשבת. לא יכול להיות. איך זה? איך זה קשור? אז יש איזה משל נפלא. משל למלך באיזה מדינה נחשלת שלא ראו בחיים שלהם מוזיקה, והוא היה בסידני, ראה את האולם האופרה שם הנפלא, ושמע, החליט להביא קדמה לעם שלו. ואז הוא הביא אדריכלים, כסף לא חסר לו, רק תרבות חסר שם. הביא אדריכלים וזה, והתחילו לפעול. בהתחלה עושים בור ענק באדמה, וכל הילידים שם עומדים אומרים, וואלה, המלך שלנו ירד מדעתו. מה הוא עושה פה בור? רוצה לקבור אותנו? לא מבינים מה זה. אחר כך באים כל מיני מנופים, ומביאים ערימות של חומרים, אחר כך צומחים עמודים ותומכים וגשרים וזה, לא יודעים מה השלד המשונה הזה. לאט לאט הבניין מקבל צורה ארכיטקטונית, צורה סימטרית, שאפילו הטיפש הכי גדול יכול לראות שיש פה משהו, איזה כוורת יפה. אבל הוא לא יודע בשביל מה זה. הוא רואה פה המון אנשים, בתוך הבניין עשו כזה אודיטוריום, עגול, שיפוע, הם לא יודעים מה זה, תחנה מרכזית לגמלים, או שזה מקום ללמוד על זה את המעגל, איך הוא מתחלק, הם לא יודעים בכלל מה זה. והם רואים שמים מכונות שמוציאות אוויר קר, ושמים טפטים ועושים כל מיני, לא יודעים. בסוף מגיעה התזמורת עם המייסטרו, עם הזמר הראשי, ואוספים את כולם ומגיעים לשם ורואים את כל ההופעה הזאת. ההופעה הזאת מכניסה פתאום שמימיות בכל המפלצת הארכיטקטונית הזאת. אז זאת אומרת, שלב ראשון אני בכלל לא יודע שזה משהו ארכיטקט, אני חושב סתם אוסף של שטויות. שלב שני, אני רואה שיש פה איזשהו משהו מתואם, אבל אני לא יודע בשביל מה זה. מה הנמשל? היום אדם אינטליגנטי, לא מופקר, הוא מבין שהעולם הוא לא סתם כל אחד יחיה לעצמו. צריך מוסריות, חברה, הומניזם, להיות אנושי, חברתי, מוסרי. ואני שואל אותם, נניח שהגעתם לזה. נניח שכל העולם כולו הפכו להיות מוסריים, חברתיים. יותר מזה, אפילו בענייני אוכל שאמרנו, הם רק אוכלים דברים בריאים, ורק דואגים לאיכות הסביבה. ממש נפלא. אחרי כל זה נשאלת השאלה, אבל בשביל מה צריך את כל המפלצת היפה הזאת? מי היה צריך את האנשים שיהיו ויהיו נחמדים? בשביל מה? מה התכלית של כל זה? פה באה היהדות ואומרת, כל הדומם, הצומח והחי, כולל האנושות הכללית, בני נוח, הדומם, צומח, חי, זה החומרים של הבנייה. האנושות הכללית הם הבנאים, החשמלאים, הרצפים, אלה שעושים רפואה, אלה שעושים מדע, זה דברים חשובים מאוד. אבל הם בונים רק את המסגרת של התחתון. אבל בשביל מה צריך את זה? מגלה לנו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שבתוך המבנה המת הזה, יהיה שם הופעה של מוזיקה שמימית, ומי שמרגיש את החוויה הזאת, פתאום כל העולם הופך להיות נשמה אחת עם המוזיקה, פתאום מבין מה זה השיפוע, ומה זה האקוסטיקה, ומה זה המיזוג, זה הכל הופך להיות דבר אחד. עונג הכי גדול שיכול להיות. עכשיו, מה זה מבחינת הרצון של המלך? הקדוש ברוך הוא. אז בוא נגיד ככה, יש רצונות שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם דבר כזה בננה? כן? הקדוש ברוך הוא רוצה שנניח תפילין? גם כן. אז מה ההבדל? זה הוא רוצה וזה הוא רוצה. פה יש על זה בתניה, זה הנקודה, וזה מתרחב בחסידות, נושא מאוד מעניין בעניין הרצון, וכל אחד יכול להרגיש את זה בתוך עצמו. הרצונות שלנו מתחלקים בגדול לשני תחומים. בלושן קוידש קוראים לזה רצון או חפץ. מה ההבדל? רצון, אני רוצה לעבוד, שיהיה לי כסף. ובזמנים האלה אני גם עושה שעות נוספות. אז מישהו חשד בי שאני מאוד אוהב לעבוד. אני דווקא לא אוהב לעבוד, אני אוהב לנוח. אז למה אתה עובד קשה? וייר מנוחה, כי טוב, ויית שכמו לסבול, ואז יהיה לי שעות נוספות, ואני אוכל לנסוע לשוויץ לנוח. אז זה שאני קם כל בוקר שעה נוספת מוקדמת, אני חפץ בזה? לא. אני רוצה, כן. למה? כי זה אמצעי שמביא אותי אל החפץ והעונג העמוק. זה כולם מכירים, זה דוגמה פשוטה. אז ככה אפשר גם להגיד, ודאי שהכל הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל יש רצונות שלו שהוא רוצה אותם כאמצעי. הוא רוצה שיהיה דומם, צומח, חי, הוא רוצה שבן אדם יאכל, שיעבוד, אבל זה הכל אמצעים לבנות את המסגרת של התחתון. אבל אחר כך החפץ שלו, כשאתה מקיים מצווה ומתקשר עם אור אינסוף ומוריד את זה למטה לתוך העולם, זה העונג שלו. אבל לא יצאנו מהעסק. מה עם הרצונות השליליים? החורגים. אם כל הרצונות החולין שלנו היו סתם לחיות, לאכול סלט, לבנות בניינים, לעשות מדע, זה אמצעי לזה. אבל איך כל השטויות וכל הדברים הנוראים שהאדם עושה, איך זה קשור? זה גם השם רוצה? השם רוצה שיהיה לי את כל התאוות המגונות האלה שהם אנטי רצונו? הוא לא רוצה. אם הוא לא רוצה, אז איך יש בעולם דבר שהוא לא רוצה? זה בעיה אמונית. אתה צועק על מישהו, אתה נוסע בשבת, זה נגד רצון השם. זה יחייך לך, אין דבר בעולם נגד רצון השם. אם השם לא היה רוצה, אין דבר כזה. השם לא רצה שיש סוס עם שבע רגליים, אז אין סוס עם שבע רגליים. אם יש כזה דבר, סימן שהשם רוצה. ואז אפשר לשאול שאלה מאוד יפה. אז מה ההבדל אם אני מניח תפילין? זה רצון השם. אם אני אוכל בננה, זה רצון השם. ואם אני אוכל חמץ בפסח, או עובד עבודה זרה, חלל שבת, זה גם רצון השם. אז כל אחד עושה רצון השם. לכן אמרנו שיש דרגות ברצון. חפץ זה פנימיות הרצון, עם עונג. רצון זה רצון שהוא אמצעי למטרה, אבל יש דרגה שלישית שלא כל כך שמים לב אליה. ואני אכנה אותה בשם שהמצאתי, רצון כפוי. זאת אומרת, זה דבר ששנוי עליי, לא יכול להיות יותר שנוי מזה. ואז אומרים לי, אתה רוצה את זה? כן, אני רוצה. למה? כי בלי הדבר השנוי הזה, באופן פרדוקסלי, אני לא יגיע לעונג שלי. קשה להסביר את זה, אז אני אשתמש במשל שכולם מכירים. אחד הספרים שמאוד התרשמתי מהם בילדותי, כולם מכירים את הספר של איסר הראל, הבית ברחוב גריבלדי, תפיסת אייכמן. שם ראיתי בסיפור הזה את כל שלושת הממדים של הרצון. מה היה שם החפץ, הפנימיות הרצון, העונג, מה היה שם? לתפוס את אייכמן. להרוג אותו? לא, חלילה. להביא אותו חי ובריא להישפט בפני שופט יהודה בישראל. זה היה העונג. העונג שבנקמה, נקמת ילד קטן לא ברא השטן. נו, אז יוצאים חוליה של המוסד, לפי מה שמבואר שם, כולם היו ניצולי שואה, שיש להם הכי הרבה מוטיבציה בנושא. איך? כן. אז תכף תשמע מה היה. והם קיבלו כל מיני תפקידים. חלק מהתפקידים היה עיכוב. זה לא היה ברגע אחד. צריכים למצוא אותו, לראות איך הוא הולך, איפה לתפוס אותו. אז היה שעומד שם איש שבק, איש מוסד, והוא תפקידו, פוגש אותו חבר שלו, עובר שם, היי עוזי, מה אתה עושה פה? משהו, תגיד לאף אחד, יש לי פה תפקיד. מה התפקיד שלך? משהו כזה, אקשן? לא, אני צריך לעמוד לראות את האוטובוסים, באיזה שעה באוטובוס, באיזה מספר, ומתי יורד כל ערב. שזה יצאת מהארץ? תפקיד משעמם, אין יותר משעמם. השני הלך למכבסה לראות איזה מספר הבגדים שלו במכבסה. כל מיני דברים כאלה שוליים שהם לא קשורים לעצם העניין. עכשיו היה דבר יותר עמוק, התפיסה שלו. אבל כאן היה דבר מעניין. מה יעשו אם יתפסו אותו? הם מארגנטינה. הם לא יכולים להוציא אותו ויש לו כל מיני... אז עשו טריק מעניין. היה אז יום העצמאות של ארגנטינה, ומכל העולם באו משלחות. אז הביאו משלחת דיפלומטית ישראלית לה, והם עשו שזה בערך, הם לא יודעים מתי יתפסו אותו, יכול להיות באותו יום, יכול להיות יום לפני זה, שבועיים לפני זה, ואז הם יכניסו אותו דרך המשלחת הדיפלומטית. הם תפסו אותו באמת איזה שבוע או משהו כזה קודם. מה עושים איתו? שבוע צריכים, ומחפשים אותו. עשו דירת מסתור, ושם בדירת מסתור יושבים ושומרים עליו חבר'ה. אני זוכר, הייתי אז ילד, התווכחו בחיידר, מה היית עושה אם היית תופס את אייכמן? אחד היה אומר, הייתי מגהץ אותו עם מגהץ חם, כל מיני רעיונות מבהילים. ואלה שהיו שם, הדבר הכי טבעי, תפס דודו כבר, תחנוק אותו. אוי ובוי אם היית חונק אותו. הרסת לי את החפץ. אז מה אתה צריך לעשות? להאכיל אותו, לצחצח לו את השיניים, לדאוג לבריאותו, ואני מתפלץ, אני נותן אוכל למפלצת הזאת. אבל המפקד אומר לי, מה לעשות? אם לא תשמר אותו חי או בריא ושלם, כל העונג של המבצע הלך. זה דוגמה של רצון כפוי. בזוהר קוראים לזה שהקדוש ברוך הוא מחיה ונותן שפע לסיטרא אחרא, כמן דשדי בתר כתפוי לסונאו, הוא חייב להאכיל את המחבל הזה וזה, הוא לא אוהב אותו, אבל למען העניין צריך לעשות את זה. אז יוצא, אילו הקדוש ברוך הוא לא היה מכניס באדם את התאוות החריגות האלה שהם סתם, ללא שום קיומיות. ואיך קוראים לזה היום בעידן ההדוניסטי לתאוות האלה? בא לי. מעניין, אם אדם אוכל אוכל בריא, הוא בעצמו לא יכול להגיד שזה בגלל שבא לי. הוא מבין שזה אינסטינקט ששתול בו, זה לא בא לי. והראיה, תפסיק. אם בא לך, תפסיק לאכול, נראה. לא, אני לא יכול, אני מוכרח לאכול. אז למה אתה אומר, אני רוצה? אני נדחף. איפה מתבטא האנוכיות המוחלטת של האדם? מעניין, בעלי חיים אין להם אנוכיות. הם כל הזמן עובדים בסטנה. הם כמו המכונות. עשו להם, אתה צריך להיות קיים. אז הוא שואף לקיום. אין אצלו הרסנות. אין חיה שטורפת סתם כדי לטרוף. בשביל לאכול. אין ונדליזם. אין בעלי חיים שמשמינים. פילה פלויים. אף אחד לא לימד אותם לעשות דיאטה. הם אוכל רק מה שבריא. סליחה, חוץ מאם בעל חיים נמצא תחת שלטון של אדם, אז צוצים בתי חולים לכלבים. כי האדם יכול לקלקל גם, לתת לו סוכריות וזה, לקלקל אותו. אבל הוא בטבע רק מה שקיום. אבל אם אחד עושה רק מה שקיום, אז הוא מרגיש שהוא נדחף. אז הוא כפוף למשהו. נכון, הוא לא עושה מצוות. אבל הוא עושה תפקיד נמוך יותר. הוא האינסטלטור. הוא המזגניסט. הוא הרצף. אבל הוא עושה... הוא רוצה להיות חופשי. אני עושה מה שבא לי. אני לא חייב שזה יהיה קיומי. אז זה אנטי-קיומי. אבל אני רוצה... זה שיא האנוכיות של האדם. אז למה השם ברא את זה? כי הוא רצה דירה בתחתונים. ואם לא יהיה היצרים האלה, אז זה לא מספיק תחתון כמו שהוא רצה להתענג. אנחנו צריכים לסכם. אז יוצא עכשיו דבר מעניין. יש... בעולם שלנו אנחנו נפגעים, וצריכים ללמד את זה, ללמד את זה את הילדים, זה לא בשיעור אחד. זה שיטה שצריכים לבנות אותה, ללמוד אותה, לחוש אותה. מי שקרא קצת חסידות יודע שהעולם בשפה קבלית מתחלק לשלושה תחומים. קדושה, קליפת נוגה ושלוש קליפות הטמאות. במילים נורמליות. קדושה זה רצון אלוקי של המטרה, של החפץ. קליפת נוגה זה הדברים שהשם ברא כדי להיות אמצעי לקדושה. ושלוש קליפות הטמאות זה הרוע והרשע והחריגות שלא מביאים שום תועלת. התועלת היחידה שיש בהם שזה עושה את העולם להכי תחתון שיכול להיות. ואז השם רוצה שאני אקח את הכי תחתון הזה ויהפוך אותו לקדושה. במילים אחרות יוצא, אמרתי פעם למי שאומר, אני לא רוצה לעשות מה שאלוקי אומר בתורה. אני אעשה מה שבא לי. אני אומר לו, מה בא לך למשל? אומר, אוכל טוב. ואז אני מתחיל לחפור איתו, למה אתה רוצה לאכול? מאיפה בא הרצון הזה? בסוף מה מסתבר? כשהוא הולך לאכול... הוא עושה לא מה שבא לו, מה שאלוקים אינסטינקט בתוכו. יותר מזה, אפילו כשהוא עושה את הדבר הגרוע הזה, שהוא מאשן את עצמו לדעת, מי הכניס בוכה את הרצון הזה? הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שזה אני? אני ראה. זה הוא הכניס בך את זה. אז יוצא פילה פלויים. מה שלא תעשה בחיים, אתה לא יכול לברוח מלעשות רצון הקדוש ברוך הוא. בין אם אתה מניח תפילין, בין אם אתה עושה התעמלות ספורטיבית, ובין אם אתה עורק בני אדם ועושה דברים איומים וכדומה. אתה כל הזמן עושה את רצון הקדוש ברוך הוא. השאלה היא באיזה רמת רצון אתה נוגע. ועוד דבר חשוב, אמרנו שעונג זה פונקציה של הרצון, נכון? אז תרשמו, זה חשוב מאוד. ככל שהעונג... ככל שהרצון עמוק יותר, אמיתי יותר, העונג נעלה יותר. אפשר להסביר את זה אפילו לאדם שאינו דתי. תשאל אדם שמעשן, למה אתה מעשן? הוא אומר, איזה סיגר, איזה ריח. מחי. אבל אם הוא פעם הצליח להפסיק לעשן, איך אתה מרגיש? עצם זה שהצלחתי להתגבר, אתה לא יודע לך, זה עשה לי, אני מרגיש, אבל היה לעשן, תאווה חולפת. פה אני מרגיש, ככל שהדבר שממנו אתה מתענג עמוק יותר, העונג נעלה יותר. אבל זה צריך להמחיש היום לנוער. אז אני אסיים בהמחשה לא הכי נעימה, אבל האדמור הזקן, בעל התניא בעצמו אומר את זה. מדהים. אומר משל למלך שעשה סעודה לשרים שלו. מי מוזמן לסעודה כזאת? לא כל אחד יכול להיכנס. רק מי שבדרגת שר. עצם ההזמנה לסעודה, אין לך כבוד יותר גדול מזה? עכשיו הם מגיעים, שולחן ארוך יפה וזה, כל אחד מקבל מנת גורמה. יודעים מה זה גורמה, כן? גורמה כל המחלות. אחד העקרונות בגורמה, לא שמים לך הרבה, שמים כזה צלחת גדולה יפה, באמצע יש כזה נתח בשר קטן, רבע עוף, אני יודע, משהו כזה. אבל מוגש יפה, מחי אל השבט עם המלך. עכשיו יש שם מלצרים שמגישים. הם לא יושבים בשולחן. אבל השרים לא גומרים עד הסוף לנגב את הצלחת. משאירים פה ושם חתיכות וקצת צלחת. במטבח של הקייטרים מתברים שם ערימות של אוכל. ומי נמצא שם? המלצרים. והם לא, אמנם לא יושבים ליד השולחן, הם מסגרים, אבל הם ככה לוקחים מנה כמה סלמונים, כמה זה, אוכלים, הם חיים. אז יש להם הרבה יותר אוכל מאשר לשרים. הגמרו המלצרים לאכול, נשאר רק עצמות וקליפות. לאן זורקים את זה? למחולה הגדולה. שם יש טונות, טונות של אוכל. אתם צוחקים עליי שאני אומר, זה אוכל? תשאלו את הכלבים והחתולים שחוגגים שם. הם שם בחוץ, ואילו היית יכול לראיין את הכלבים והחתולים, מה נשמע? עושים חיים. עושים חיים. תראה איזה קניון יש לנו פה. זה מתפוזים, וזה מבננות, וזה מבשר, וזה זה הכל. בשבילו זה כיף. אתה מסתכל על זה, בא לך להקיא. בשבילו זה כיף, כי הוא חרק, כי הוא כלב. עכשיו בוא נעשה שקלול, מאוד מעניין. ככל שהמחויבות של האיש יותר נעלית, ככה המנה שלו קטנה יותר. השר חצי מדינה על הראש שלו. מה הוא מקבל שם? 100-200 גרם? זה המלצר, לא גמר תיכון. שר כל מה הוא עושה, מגיש. תראה מה זה, כמה אוכל הוא קיבל. והכלב אפילו לא מגיש, כלום הוא לא עושה. תראה איזה אדיר מה שיש לו. אז יבוא השר ויגיד, אני חושב שזה לא כדאי כל העסק. בוא נלך למחולה, שם נשקע ויהיה לי שם דרך רשעים צלחה, אבל לא בצלחת. עכשיו, איפה העונג יותר גדול? אני צריך להסביר לכם. עכשיו תעשה קל וחום, מי שמבין את זה, את כל ההשתלשלות הזאת, אומר, אוקיי, אתה עושה מה שבא לך, שזה, התחתי את השפל, הפסולת של העולם הזה. הפח השפע של המלאכים נמצא פה, בקניונים. אנחנו זוחלים שם, כאילו זה סיר, הם מסתכלים עליהם למעלה, תראה במה הם מונחים, כן? אילו היית מבין את זה, ואתה מרגיש, הפלא הוא שאני מרגיש, מה לעשות כבוד המורה, אבל אני מרגיש כיף במחולת הזבל. אני מרגיש שזה טעים לי. אז צריך להגיד לו, אתה צודק, זה טעים. אבל אם זה טעים, אז כמה טעים האוכל שיש בקייטרינג? ואם האוכל בקייטרינג טעים, כמה טעים האוכל לשבת ליד שולחן המלח כמו שר ולאכול בכבוד? אז אם אתה מבין מה אתה מפסיד פה, אז כבר לא בא לי בכלל. במילים אחרות, מה עשינו פה? ניתחנו את הבא לי. אני לא רוצה. אני מתנגד. מי זה העני שלך? בוא נקלף אותו. מכירים, יש משחק ילדים שמביאים למישהו מתנה, קופסה גדולה, אומרים לו לפתוח, פותח את הקופסה, לפני יש קופסה יותר קטנה. פנים עוד יותר קטנה, עד שבסוף קופסת גפרורים הוא מוציא, יש שם מוצץ. פה אפילו מוצץ אין. הגוף שלי זה לא אני. השכל זה לא אני. הרצונות זה לא אני. ואילו הרצון החיים זה נשתל בי. אז מי זה אני? זה בועה כזאת שהבורא יצר מעין. מה אפשר לעשות מעין? אני. אותם אותיות. המגיד ממזריץ' שאומר את זה. עין זה אותיות אני. צריך להפוך את האני לעין. והרעיון הזה, כשלומדים אותו, מפתחים אותו מתוך תורת החסידות, יש לו סיכוי לנגוע בעצם הבעלי של התלמידים שלנו. זאת אומרת, ואז אני אומר לו, אתה מקיים מצוות לא בגלל שזה אמת. לא בגלל שזה יביא לך גן עדן. יש לי גן עדן פה, הוא אומר. אני לא ראיתי עוד שם. הוא אומר לך, זה החיים שלך פשוט. כשאתה חי, אתה לא צריך סיבות. תשאל מישהו, מה אתה מקבל מזה שאתה חי? אני חי. למה הגוף עושה כל הזמן רצון הנפש? מה, אתה שפוט שלה? צא לחופש. צא לחופש. אתה יודע מה זה? ולמייסים חופשי. חופש מתפקיד זה מוות. ברגע שתופסים את זה, אז מבינים שהתורה היא לא מגבילה את החיים, אלא היא מקבילה לחיים. ואז מבינים לעומק מה פירוש, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה.